ברוכים הבאים לקשיי גדול, הפודקאסט שעוזר לענות על השאלה, מה הולך לעשות כשאני הגדול? אני אקי שביט, ואיתי נמצא כאן עם עוד גולדשטיין.
שלום לכל המאזינים, כיף שאתם פה איתנו. לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה להגיד תודה לטל דודוביץ', העורך של הפודקאסט שלנו. אז אני אזכיר לנו את הקונספט, בכל פרק אנחנו מערכים איש או אשת קריירה מתחומים מגוונים ומרתקים. אנחנו שומעים איך הם בחרו לעסוק במקצוע, ואיך בפועל נראית העבודה שלהם. היום אנחנו מאוד שמחים לארח את דוקטור עופר מרבך, מנהל בית הספר דרך הילד בכפר הירוק. שלום עופר.
שלום וברכה, איזה כיף להיות פה.
כיף שהגעת.
תודה רבה רבה שבאת, אנחנו יודעים שאתה סופר סופר עסוק. ואנחנו תמיד מתחילים, מתחילים בעונה הזאת, בפעם הראשונה. קוראים לזה סקירה ב-60 שניות. אם אתה יכול לתת לנו איזשהו בריף קצר על מי אתה, מה אתה, איך הגעת, לאן שהגעת.
אוקיי, אז קוראים לי עופר מרבך, נולדתי בחיפה, באחוזה, ובעצם כל הכיוון החינוכי שלי התחיל כבר בכיתה, אני חושב, היי, בצופים. מהצופים, אחרי זה כמובן לנחל, כן, הייתי עד כל ההצגה בצופים, מה שנקרא. אגב, עד היום, מי שמגיע אליי לבית ספר ואומר שהוא בא מהצופים, הוא מתקבל. זאת אומרת, אני מדבר על צוות.
טיפזב.
חד משמעית, יהיה נכון, והתקבלת.
גם אני חזק בצופים, אני איתך לגמרי.
אז יודעים אצלי, אני חושב שכבר הם אומרים אחד לשני, תגיד פשוט שהיית בצופים, ואז אתה תקבל לבית ספר.
תגיד להם לקשור סנדות ותראה אם זה אמיתי או לא.
קפיתות, כן. זהו, אז נחל וזה, ואחרי זה דרום אמריקה. חזרתי מדרום אמריקה והבנתי שאני לא הייתי תלמיד כל כך טוב, כן? תלמיד ים תיכוני, רוב הזמן בים תיכון, ובאמת חזרתי מדרום אמריקה והחלטתי שאני חייב להתעסק בחינוך, ותמיד הייתי שמן, כאילו עד עכשיו אני כאילו במין מאבקים כאלה, עכשיו אני עושה את איזה תוכנית כזאת, אז אני במקום הטוב של זה, אבל באופן עקרוני זה חלק מהחיים שלי הסיפור הזה. ואמרתי, אם אתה רוצה להתעסק בחינוך בכל מקרה, אז לך לחינוך גופני, זה כבר יעשה לך את העבודה, תוך כדי, ככה גם תעבוד וגם תוריד והכל יהיה טוב. הלכתי לוינגט, תואר ראשון, תואר שני, אחרי זה, כבר נדבר על זה בהמשך, תואר בחינוך מיוחד, דוקטורט, בזמן הזה, עבדתי כולה שנתיים בבית ספר בתור מורה, והבנתי שזה לא בשבילי, לא המורה, משרד חינוכיות. אנחנו ניכנס לזה אחרי זה, ואז נפרצה לי דרך חינוכית מהממת, שנקראת הבלתי פורמלי, זה קצת הצופים רק של מבוגרים, ומשם הגעתי בסוף לנהל בית ספר להפרעות נפשיות קשות 7 שנים, ואחרי בית אקשטיין אבן יהודה, שינה לי את החיים, בזמן הזה גם התחתנתי, מפרעתי, נולדו לנו 2 בנים, ויש לנו 5 ילדים, מורכב, 3 בנות מניסויים קודמים של אפרתי, ועוד 2 בנים ביחד, יש לנו כבר 2.5 נכדים, כאילו 1 בדרך, נכד ונכדה, וזהו, ועכשיו אני מנהל כבר 6 שנים את הבית ספר דרך הילד, מרצה במכללות, מדריך הורים, ופה עכשיו,
מצוין. נהנה. אז לאורך הפרק אנחנו הולכים להעמיק ברוב הנקודות שציינת פה, אבל בשביל ההתחלה אני אשמח להתחיל מהסוף, במה זה בית ספר דרך הילד, מה התפקיד שלך שם, איך זה נראה?
בית ספר דרך הילד הוא בעצם בית ספר של עמותת הורים, יש מספר אמהות שהיו בגן מונטיסורי עם הילדים, ופשוט החליטו שהם רוצים לעשות חינוך יותר טוב לילדים שלהם.
גן מונטיסורי?
גן מונטיסורי, כן. מונטיסורי זה בעצם שיטה פרוגרסיבית, אגב, מעל 100 שנה כבר, מריה מונטיסורי. היא זאת שבעצם הגתה את השיטה הזאת, גאונה, בכל, היא הייתה פסיכיאטרית, רופאה באיטליה, שנשים בכלל עוד לא יכלו להיות רופאות, וזה לא היה מתאים, רופאות?
כן, רופאות, אני אומר שזה מטורף לגמרי.
כן, לא, בכלל זה לא היה מקובל אפילו, והיא פשוט התחילה לעבוד עם ילדים, אבל היא עשתה את זה כמו הרבה שיטות פרוגרסיביות, ההתחלה היא תמיד אותה התחלה, שבעצם היא הבינה שהחינוך, אחרי המהפכה התעשייתית, הוא מאוד טופ דאון. רוצים עובדים, מכניסים אותם לכיתות, מלמדים אותם, לא יודע אם אתם מכירים את זה, שולחנות מול הלוח, זה פשוט עד היום הדבר המוזר הזה.
לפני הזום היה משהו אחר, שקרה פיזית וישבו בכיתה.
זהו, בדיוק. עכשיו, מה שקורה, היא כבר לפני מעל 100 שנה, באה ואמרה, חבר'ה, תקשיבו, אם נסתכל על זה בוטום אפ ולא טופ דאון, אז אנחנו צריכים להבין מה יעלה את איכות בכלכלה, זה נקרא להעלות את איכות החיים של פועלי הייצור. בוא נחשוב על זה. אנחנו יושבים עכשיו במייקרוסופט, אפשר להגיד?
כן, כן, כן.
ופה מאוד מבינים את זה. אגב, אפשר לדבר על זה אחרי זה אם תרצו, אבל לפי דעתי לקחו את זה קצת קיצוני מדי. אבל בגדול, כשאתה נכנס למקומות כאלה, אתה מבין שמישהו חשב על פועלי הייצור, מישהו חשב על האיכות חיים שלהם. מישהו מבין שהתפוקה תהיה יותר גדולה ברגע שאיכות החיים שלי תגדל. היא הבינה את זה לפני מעל 100 שנה, והיא אמרה, וואלה, אני צריכה לצפות שנייה בילדים, להבין רגע...
מה הם צריכים?
מה התהליכים, כן. והיא גילתה שיש שלבי התפתחות, מ-0 עד 6, מ-6 עד 12, 12-18, והיא גילתה שפשוט יש דברים שהם 0 עד 6, מוח הסופג, ילד הוא יותר עסוק בלהיות עצמאי, להכיר את העולם, לחוות אותו... ואחרי זה, למשל, 6 עד 12, הוא יותר חברתי, יותר סקרן, יותר כל העניין החברתי בעצם עובר לפני הכל. זאת אומרת, ואז היא הבינה שגן, הוא לא יכול להיות גן כי מישהו החליט מלמעלה, במשרד החינוך או איפשהו, שאנחנו צריכים עכשיו...
פועלים.
ליצור, לא רק בדיוק, או שצריכים ליצור משהו שהוא לכולם אותו דבר. היא מבינה שיש איזה שהם צרכים של ילדים בגילאים מסוימים, ולכן כל ה... אני יכול לדבר על זה המון זמן, אבל כל התפיסה בעצם יושבת על סביבה מותאמת שמאפשרת בחירה בתוך אזור ביטחון שהוא מאוד מותאם. זאת אומרת, אני יכול כל הזמן לבחור, אבל, וזה קטע קריטי, בתוך אזור ביטחון, בתוך, יש מי שקורא לזה גבולות, אני מאוד לא אוהב את המילה הזאת בחינוך, בתוך אזור ביטחון שהוא מאוד מותאם לאפשרות בחירה שלי. זאת אומרת, בכל גיל אנחנו יכולים לבחור, מתוך דברים מסוימים, אני הרבה פעמים נותן דוגמה שבגילאים של יסודי, אתה לא יכול לבחור באיזה בית ספר אתה רוצה להיות, אבל אתה יכול לבחור באיזה חביתה אתה רוצה לאכול בערב.
בדיוק, באתי לשאול, בסוף צריך ללמוד חשבון לצורך העניין.
נכון.
אז איפה הבחירה באה ידי ביתו, איפה זה נראה בסוף בקצה?
שאלה מהממת, כי זה בדיוק העניין שהיא ביחס להרבה שיטות פרוגרסיביות שאנחנו מכירים, השיטה המונטיסורית, היא מאוד פדגוגית. זאת אומרת, היא בנתה תוכנית לימודים כביכול כזאת, שלמשל, בגיל 0 עד 12, אפילו בשני השלבים הראשונים, הילדים צריכים נורא הכל במוחשי. אז יש מלא עזרים, אתה לומד חשבון עם עזרים. יש לך המון בחירה, אבל של עזרים שאתה ממש לומד דרכם. ואותו דבר, אחרי זה הבינה, שלמשל מגיל 12 עד 18, כבר העזרים זה לא העניין, המוחשי. הם רוצים להיות עוד פעם... משמעותיים בעולם, להיות בוגרים, לראות שהם מצליחים, אנחנו כבר רוצים להרוויח כסף וכאלה, אז היא הלכה לכיוון של חנות, בוא נבנה איתם חנות, ודרך הדברים האלה אנחנו נלמד את ההמשך של המתמטיקה, וזה, אני נותן פה דוגמאות, אבל זה ממש, שבאים אלינו ילדים לבית ספר, מבתי ספר אחרים, זה קורה לא מעט, הם כאילו נכנסים לכיתה, אגב בכל הגילאים, הם עומדים, כי הכיתה לא נראית כמו כיתה, היא נראית כמו בית, הם עומדים, הם מסתכלים, לוקח להם 10 דקות, והם אומרים, אופ, אתה ממש רואה על העיניים, מישהו חשב עליי פה.
מה זה אומר, כמו בית בריהות, בצורת הישיבה, יש עם פנים מול פנים?
אני, לא, זהו, אין את זה בכלל, זה כאילו, כשאתה נכנס לכיתה מונטיסורית, יש מטבח, יש שירותים, יש חלל גדול שהוא כמו סלון כזה, שבעצם בו יש פינות מדפים של מדעים, של חשבון, של שפה, ממש עם העזרים והכל, יש פינת ישיבה כזאת, שיושבים ביחד, כאילו, זה כמו איזה חלל כזה, שהוא סלוני כזה, ובעצם כשאתה נכנס, יש לך שם מורה, שהוא כמו הורה, בתוך הבית הזה. זה לא קל לחנך מונטיסורי, צריכים ללמוד את זה גם, יש לזה את ה...
זה מסלול...
יש לזה מסלול לצערי, בדיוק. לצערי זה הקושי כרגע באיזשהו מקום, למרות שיש כבר פתרונות, אבל אתה ממש מרגיש שאתה נכנס לתוך בית, ואתה בעיקר מרגיש שמישהו חשב עליך שם, על הצרכים שלך.
מתחיל להיות קרוב לדמיין איך זה נראה? עוד שתי שאלות בשביל לחדד את הפרקטיקה, כמה ילדים יש בכיתה כזאת בסוף?
בכיתה כזאת יכולים להיות בין 30 ל-36, 32.
כיתה רגילה.
אנחנו כרגע, כן, לא, במובן הזה זה כיתה... ההבדל הגדול, עוד פעם, כל פעם ייכנס איזשהו איזה מידע, אבל ההבדל הגדול הוא שאנחנו מלמדים בתלת גילאי. זאת אומרת, בכל כיתה כזו יש ד' ה' ו', א' ב' ג', טרום חובה וחובה ביחד. כי הרעיון המרכזי שאם אנחנו באותו שלב התפתחותי, אין סיבה שלא נהיה ביחד. יכול להיות שמבחינה חברתית אני יכול להיות עם ילד שהוא עוד שנתיים בתוך השלב, ויכול להיות שמבחינת מתמטיקה אני צריך ללמוד עם מישהו שהוא... בתחילת השלב, וגם יש את העניין של התפקיד שלי בתוך הכיתה.
אז אם הבנתי נכון, בכל שנה התמהיל של הכיתה משתנה, יש לך שכבות שישרות, מגיע שכבה נמוכה והם יוצאים ל...
אני קורא לזה בריכת, מי שאוהב טייל, אני אוהב טייל בקיצור, ואני קורא לזה בריכת קצינים. למה בריכת קצינים? כי כל מים נכנסים ומים יוצאים, ואז מה קורה? יש דגים, יש חיים, הכל טרי,
אתה יכול כל הזמן... זה דינמיקה חברתית שכל שנה מתחילה טיפה להשתנות, יש את העוגן, אבל יש את השינויים שקורים מסביב.
ואני יוסיף לזה שאל תשכחו שאתה גם גדל בתוכו, כמו אחים, אתה לא נשאר כאילו האח הצעיר, אתה פתאום נהיה מרכזי, או מה שקוראים סנדוויץ', ואחרי זה אתה נהיה הבוגר, ואז התפקידים שלך משתנים. וגם שנכנס מישהו, אתה לא צריך להיות, אני קורא לזה, עוד פעם, יש לי הרבה דוגמאות מעניין ששמנים וזה, בגלל זה. בגללי, אבל אתה קורא לזה, אני קורא לזה דובי השמן, סימפטום דובי השמן בקיבוצים וכאלה, נכנסת לכיתה, אתה דובי השמן עד שאתה תמות. פה אתה יכול להיות כל שנה משהו אחר, אתה יכול להביא את עצמך קצת אחרת, אתה יכול לתת לעצמך מקום אחר, וזה מהמם בעיניי.
ושאלה האחרונה שלי בהקשר הזה, בסוף, אם בא לך עכשיו ילד, והוא לא מבין את המונחים, מונטסורי, לא יודע מה זה אומר, ואתה שואל לך, מה בפרקטיקה, מה שונה? תן לי איזה שני הבדלים באמת, באיך שנראית הלמידה שלי חוץ מסביב איזה, מה שונה? מה ההבדל המהותי? מה היית אומר לו?
אז אני אגיד לך מה, אני בדרך כלל לא אומר, כי גם להורים, אני לפעמים הורים ככה, אני רואה שהם מבינים, או שהם באו עם קצת מידע או ילד, זה באמת, שאתה מדבר על כיתה, אנחנו גם נורא רגילים למשהו, ובראש שלנו אנחנו מנסים, רגע, הוא אומר שיש עכשיו מטבח, איפה אני שם, אבל יש מלא שולחנות ויש לוח, איפה הוא שם מטבח עכשיו? אתה רגע שאתה רואה את זה, זה טוב מראה עיניים בקטע הזה. ועוד פעם, בואו נחזור לשלב ההתפתחותי. הם צריכים משהו מוחשי, הם צריכים רגע לראות את זה. אז אתה יכול לדבר על זה אחרי זה, שאתה נמצא בכיתה, הילד לבד מתחיל לשאול, רגע, אז אני יכול עכשיו לגשת? רגע, אז אני יכול עכשיו זה? כן? מתי הפסקה? לא יודע, אתה יש את התכלית, כאילו אתה צריך רגע הפסקה, יש זמן חצר באחת, אבל הפסקה אתה יכול מתי שאתה רוצה, כאילו, כי הלמידה היא עצמאית, יש לך את הטודוליסט שלך.
טורף.
ממש. והדבר היפה הוא שילדים מגיל כלום, כאילו, זה הרעיון של הבוטום אפ, הם פשוט מבינים את זה, אנחנו, שאנחנו חושבים על זה מהגיל שלנו, עוד פעם, אני לא יודע עליכם, אני יודע איך אני הייתי תלמיד מחורבה.
חורבן אפשר.
חורבן מותם.
אני הייתי תלמיד ממש מחורבן, כאילו, ולא אהבתי, אבל אתה פשוט מרגיש אותם, לא צריכים שקר, אני ישר שאני חושב על בית ספר, או חושב על הזה,
ממש.
אני ישר אומר, איך אני עובד על המערכת, איך אני מעתיק במבחנים.
אתה יוצא מוקדם הביתה.
בדיוק. והם, תקשיב, הם לומדים אצלנו עד 4, והם לא רוצים ללכת, כאילו, כי זה פוגע להם במה שהם צריכים, וזה כל הסיפור. אני לא רוצה להוריד פה מהבתי ספר זה, אני אגיד רק דבר אחד, שבבתי ספר, מה שאנחנו קוראים רגילים, הסיפור הוא המורה. זאת אומרת, אם יש לך מחנכת טובה או מחנך טוב, זה נהדר. ואתה תזכור את זה, וזה יהיה לך משמעותי, גם שזה בית ספר עם שולחנות וזה. הבעיה, אני שואל הרבה פעמים סטודנטים וסטודנטיות, וגם בכלל, בהרצאות שאני עושה, כמה מורים משמעותיים היו לך, מתוך ה-40 בממוצע, מורים מקצועיים, מורים זה, אתם יודעים מה הממוצע? כבר 10 שנים אני שואל את השאלה הזאת.
0.4?
יפה, 0 עד 2.
ונמרוד.
0 עד 2. תקשיבו, זה אומר דרשני, זה בעיה. זה ממש בעיה.
בעינינו, דרך טובה להבין את האופי של מקצוע זה לדבר על איך נראה יום טיפוסי. נשמח לשמוע איך נראה היום שלך בתור מנהל בית ספר, אם אתה מגיע עובר בכל הכיתות, יש לך הרבה דיוני חוץ, דיוני פנים, איך נראה יום טיפוסי?
אז כמובן אני לא יודע להגיד איך נראה היום של מנהל בית ספר, אני יכול להגיד איך נראה היום שלי, כמנהל בית ספר. יש לנו שני גנים, 3-6 שנמצאים, ואלף עתת, ושאני בא לבית ספר, אני בא כל יום בסביבות 7:45 שהבית ספר מתחיל, טיפה לפני, אני כאילו נכנס, הדבר הראשון שאני עושה, הילדים כולם יודעים את זה ומכירים את זה, זה אני מוריד את הסנדלים, אני הולך יחף כל היום בבית ספר, ששילדים, וגם ילדים יכולים וזה, אבל שואלתי אם צריך, אני אומר חס וחלילה, אני רוצה שיהיה לך נוח, אני רוצה שתרגיש בבית, אני בבית, אני קיבוצניק ב-20 שנה האחרונות, אני הולך יחף כל הזמן, ואז ברגע שאני מגיע לבית ספר, אני רוצה להרגיש בבית, אני מוריד את הסנדלים, אתה לא חייב, זה איך שאתה מרגיש, אני רוצה שתרגיש בנוח. אז אני קודם כל מוריד סנדלים, זורק אותם איפשהו, אחרי זה יש משימה בסוף היום שילדים עוזרים לי לחפש אותם, אבל זה כבר סיפור אחר.
אני מדמיין את עצמי מחר בעבודה, מוריד את הנעליים, ואיך מסתכלים עליי.
זהו. אני אגיד לכם את האמת, אני מרגיש כמו בלון חמצן. פשוט ככה, אני מסתובב בבית ספר רגע, אני יוצא החוצה לראות ילדים, כי הילדים מגיעים, עכשיו זה בכלל כיתות א', תקשיבו, הם קטנטנים. אלה שעלו לאלף, זה ילדים מהגן. זה חיבוקים, זה רגע, פה קשה להיפרד, פה צריכים איזה שלוק, פופאיס כזה, כן.
קרח?
כן, בדיוק. שרגע צריכים איזה, זה החדר שלי הוא חדר שאין בו שולחן, יש בו שולחן קטן, הוא חדר כמו חדר טיפול כזה קצת, עם מלא משחקים ומלא במבים, כי קוראים לי אופר, אז יש קטע כזה, גם ילדים מביאים לי במבים וכאלה. אז אתה יכול להתחיל אצלי בקיצור, הרעיון הוא להסתובב וגם לראות את הצוות, ופשוט אני נורא משתדל, תראו, אני גם בן אדם, לפעמים אני, יש לי את הקשיים שלי מה שנקרא, אבל אני מאוד משתדל לבוא עם מוד של עכשיו בלון חמצן ולראות מי צריך חמצן. לפעמים זה הורה, לפעמים זה ילד, לפעמים זה מורה, לפעמים זה, לא יודע, איש החזקה, לפעמים זה המזכירות, ופשוט להסתובב ולחוות את זה. תוך כדי הדברים האלה, עולים כל מיני, יש לי פגישות כאלה ואחרות שככה אנחנו קובעים מראש, אני מאוד משתדל שהם יהיו בזמנים שהם לא בתחילת היום או בסוף היום, כי אז זה לא נותן לי לאפשר לפתוח לאחרים את ה...
סליחה שהבאנו אותך בתחילת היום.
שהבאתם אותי בתחילת היום. כן, אני, זה משהו שכאילו תמיד יושב לי שאם אני לא מתחיל את היום, יש לי אמירה כזאת, אז יהיה חשבוניות שאני אחזור כבר. אז אני מוכן לזה. כאילו אני כבר בא, נושם, ואני אומר, אוקיי, מגיע לך היום. לא היית בתחילת היום בבית ספר? קבל את החשבוניות באהבה. הכל טוב. ובאמת, יש ישיבות עם הורים וכאלה, נורא נורא חשוב לי, כל הזמן שיהיה קשר. קשר ונורא להיות בתוך ה... מערכות יחסים, אני מאוד מאמין בשיטות התקשורתיות.
זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני דמיינתי שתפקיד מנהל בכל בית ספר, הוא תפקיד הרבה יותר ניהולי, של הניהול עצמו כלפי חוץ, אולי מול גורמי עירייה כאלו אחרים, או גורמים של הכפר הירוק או כל דבר כזה, ופחות התפקיד החינוכי בקצה. זה נשמע שזה הפוך באיזונים.
אז אני חושב שקודם כל זה גם קשור לבית ספר הפרוגרסיבי הזה, ולראייה הכללית, זה גם קשור לראייה שלי, לאיך שאני מאמין שעושים חינוך, בסדר? ואני כתבתי ספר שלם על זה שפורסם, ואני ככה מאוד מתייחס לזה שם. יכול להיות שאתה צודק ברמה של, יש לי קולגות שהם מנהלי בתי ספר תיכון למשל, שאם יש לך 1,000 תלמידים, אז אתה יודע, כבר הניהול הוא מול 5 אנשים שמרכזים את זה, אבל לא יודע, אבל זה גם הראייה שלי, אני לא בטוח ששם הייתי עושה את זה אחרת.
אתה יכול לספר לנו על משהו שאתה מאוד אוהב בעבודה שלך?
לפתור בעיות.
לפתור בעיות?
אני כאילו עוד מהבית ספר הקודם של בית ספר, קוראים לו בית ספר להפרעות נפשיות קשות, בסדר, במשרד החינוך. אני קראתי לו בית ספר להתמודדות נפשית לתלמידים בעלי משקל תקין ומעלה. אבל יש לי את זה. אתם מכירים את האוס?
האוס?
הרופא.
הסדרה? שמעתי עליה.
אוקיי, שרה טובה. יש לו קטע שהוא, יש לו לוח כזה, שכל הזמן הוא פותר את הזה על הלוח. הם כותבים כל הלוח. אני גם כזה. אני איך שבא אירוע, אני קודם כל, נגיד ילד, הורים שכועסים, או לא כועסים, או שאיזשהו אירוע שככה התגלגל, או איש צוות, מבחינתי זה כאילו מדליק אותי. אני אומר, בוקר טוב, יש עבודה. כאילו, אם הכל שקט, לפעמים, אני מתחיל להירדם, אני הולך ומייצר אירועים, אני יכול ללך לגן, להישכב במרכז הגן, שהילדים יכנסו, ואז הילדים קופצים עליי, ואז הגננות כועסות עליי, ואז יש אירוע. זאת אומרת, אני חייב את זה.
פרובוקטור, מה זה?
נכון, נכון. לפעמים אני עובר בכיתות, והמורה, אני רואה אותם בפנים, הילדים עובדים, וזה, והיא אומרת לי, לא, לא, אל תיכנס. לא, 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 לא צריך אותך פה עכשיו.
זה נשמע כיף ממש.
אני ממש נהנה. אני ממש נהנה, ועוד דבר שאני אוהב זה לשבת מול הילדים ולראות שילד נופל לו הסימון. בדרך כלל זה לי ולא ביחד. או לצוות, זה חוויה קטרזיס.
קשה להעביר את זה בלי תמונה, אבל נראים איך הפרצוף שלך מתלהב.
כן, זהו, אני גם בעצמה הומורת, כי אני ממש לפעמים מרגיש את עצמי שזה משהו שיש לי אותו מגיל מאוד מאוד צעיר, עבדתי בפעוטונים וכאלה. שאני, יש לי איזה יכולת, אני גם בהדרכות הורים שאני עושה בקליניקה, יש לי איזה יכולת להבין את הילד, בלי, גם אם אני רק מדבר עליו או שמדברים, יש לי איזה מין...
סופר פאוור.
לא יודע, משהו כזה, זה, אם יש משהו שאני מרגיש שאני טוב בו נגיד, זה, אני ממש מרגיש שאני רגע רואה את העולם מתוכו.
ומשהו שאתה לא אוהב?
קודם כל, אתה דיברת על זה קודם, העניין הבירוקרטי. זה פחות אני אוהב, יכול להיות שבגלל זה גם אני לא מתייחס לזה. אני פחות אוהב אותו, אני פחות אוהב את הפוליטיקות, אני פחות אוהב את העניין של מול הבירוקרטיה, ובגלל זה גם אני עובד בבית ספר כזה של עמותת הורים, שהרבה יותר קל לי שם. יש לי...
את החופש?
כן, את הגמישות, את החופש, סומכים עליי, יש לי מערכת יחסים טובה, שצריכים לדעת לבנות את זה, ואני חושב שבזה אני גם טוב בה. עוד פעם, זה קשור לתקשורת ולקשר. המקומות האלה של הבירוקרטיה, אני פחות אוהב אותם. המקומות שאני צריך פתאום לבוא מול מערכת, ואני פתאום חוזר להיות התלמיד הזה שצריך ללמוד לשקר, וזה זה, אני ממש לא אוהב. והדבר השני, זה שאני לא מוצא פתרון. שאני יושב מול הורים, עם הילד, עם ההורים, ואנחנו כאילו לא מוצאים הרבה זמן פתרון, וילד כאילו אומר בכל דרך אפשרית, אני לא מאמין בשיטות התנהגותיות יותר מדי, של עונש וכאלה, אין לנו את הדברים האלה. תמיד זה שיח, ותמיד זה ההבנה של למצוא איפה קשה לו. ואם אנחנו ניגע שם, זה פשוט ישתחרר. ושאתה לא מצליח למצוא את זה, זה מטריף אותי, אני לא ישן בלילה לפעמים בקטעים האלה. זה מקומות שאני פחות...
טוב, אם אני אלך שוב לתיכון, או לחטיבה, או לבית ספר, אז אני בא אליך.
אפשר בתור זה, אתה יודע, מדריכים וזה, עובדים.
אולי בצופים, אין לו סיכוי להתקבל. הוא פושטק פה, היה כי פה הוא פושטק, הוא נהיה חרגיל כמונו, הוא לא... אולי בצופים.
לפני שהם עברו לנושא הבא, יש לי עוד שאלה. אם אתה יכול להסביר קצת יותר על מה המנהל בית ספר אחראי? נגעת בשתי פותר בעיות? וסתם להבין איך נראה?
קודם כל, מנהל בית ספר אחראי שכל הילדים יחזרו הביתה בשלום. שזה מדיר שינה. אוקיי, אני 13 שנה מנהל בית ספר, ואני חייב להגיד שכל יום ב-4 נופל לי סק מהגב. לא חשוב אם אני בחול, לא בחול, בחופש, לא בחופש, אני כבר חי את זה ככה. אבל בסוף בנהל בית ספר, תקשיבו, הוא אחראי על הכל, גם ברמה הפדגוג. זה נכון שבעמותה זה הרבה יותר מבית ספר רגיל, מה שנקרא. כי אני גם אחראי על המשכורות, ביחד עם הוועד המנהל של העמותה שלנו. אבל אתה בעצם אחראי על הכל, על כל התקצוב ועל הפדגוגיה ועל ה... ועל הצוות, והכל מהכל, זה בעצם ארגון, אני הרבה פעמים אומר שמנהל בית ספר זה ארגון הרבה יותר קשה מארגונים אחרים שאנחנו מכירים. כי בעצם אם יש לי מפעל, ויש לו עובדים, ויש לו תוצר, אוקיי, ויש לקוחות. פה יש ככה, יש איזשהו מפעל, יש הלקוחות, אני כבר לא יודע מי הם התלמידים או ההורים. יש פה כמה סוגי ניהול, אתה גם מנהל את העניין הזה של הצוות שלך, שזה אחד. אחרי זה אתה צריך, התלמידים זה כאילו כמו תוצר שאתה בא ואתה אומר, כל יום מגיע וכל יום בבוקר אומרים לך, 32 ילדים אומרים לך, רגע, היום אני תוצר אחר, אתה צריך רגע לשנות את כל המכונות ולהיות מוכן עכשיו לא, עכשיו זה הבלטה היא צהובה, לא עכשיו הבלטה היא מרובעת, לא עכשיו היא משולשת, ויש לך 32 כאלה. זה ניהול מטורף שהוא ברמות, ואז יש גם את ההורים, ויש גם את הקשר, שהוא התוצר האמיתי. הוא זאת אומרת המוצר. המוצר הוא הקשר. וזה...
גם המוצר הוא לא חינוך?
החינוך היא מילה נורא נורא גדולה, אני מסכים, אבל אם אין קשר, אין חינוך.
תסביר מה הכוונה קשר?
מערכות יחסים, זאת אומרת, בסוף הכל, הכל, אני בניתי, כחלק מהדוקטורט שלי, גם בניתי מודל, שנקרא מודל סחלבים, אם תרצו נספר על זה קצת, אבל מודל הסחלבים זה בעצם איזה מין פירמידה כזאת, של שלבים, שאתה חייב לעבור כל שלב בשביל להתקדם בפירמידה, קצת כמו הפירמידה של מזלו, שבהתחלה מדברת על צרכים פיזיולוגיים, ואם אין צרכים פיזיולוגיים אתה לא יכול, זה עד מימוש עצמי. אז אצלי זה קודם כל מערכת יחסים. אם אתה לא בונה מערכת יחסים ואין בינינו מערכת יחסים, אתה לא יכול להגיע לשלב הבא, שהוא שלב של ליצור תמיכות לבן אדם, כי אתה לא יודע מה... מי הוא ומה הוא. רק אחרי שאתה יכול ליצור תמיכות, אתה יכול להגיע לזה רמה של איזון בינינו, רק אז אתה יכול להתחיל ללמד.
השם של הפודקאסט זה קשיי גדול, ונגעת בסקירה מקודם שהיה לך מאוד ברור, מכיתה ה' אמרת שאתה רוצה לעסוק בחינוך, חינוך גופני דיברנו, חינוך מיוחד, אבל בכל זאת, אני מניח שהיה הרגע שבו אמרת, אני הולך לעסוק בזה, שזאת החלטה שהיא גדולה, בא עם משמעויות. איך קיבלת את ההחלטה? מתי זה קרה מבחינתך?
יש לי שני, אם יש לנו זמן, זה טוב. כאילו, יש לי שני מקומות, כאילו, שאני חושב שהם היו קריטיים. אחד, נולדתי משפחה כזאת, בסדר? כאילו, של חינוך וזה. אמא שלי הייתה מורה, ואבא שלי גם, כן, הוא לא היה מורה, היה קבלן וזה, אבל הוא מאוד אהב את כל העניין של חינוך וילדים, והחיות שלי מתעסקות בזה, יש לי שתי אחיות גדולות ממני. אז זה היה מין כיוון כזה, אבל בדרום אמריקה אני החלטתי שאני לא רוצה ללמוד, גם ביהודה א' כבר החלטתי שאני רוצה ללמוד, ובזכות אמא שלי שאמרה לי, עזוב, תלך, תשקר, אני אביא לך זה, תבריז, רק תגמור לי 12 שנה, ודווקא בבגרויות קניתי ספרי קידום כאלה, למדתי אותם בעל פה, כי זה יש לי יכולת, ועברתי על 70, אני יודע את כל הבגרות, ואחרי זה אמרתי, לפני שטסתי לדרום אמריקה, אמרתי, אני חוזר, ו... הדבר האחרון שאני הולך לעשות, זה ללמוד באוניברסיטה או בעם. ולא יודע, משהו בברזיל פתאום, לא בגלל ברזיל, פשוט זה היה הסוף של הטיול.
אני עוד שבוע וחצי בברזיל, אז גם המלטות זה רלוונטי, יופי.
אז יכול להיות. משהו פתאום אמר לי, תקשיב, אתה חייב רגע, תעשה תעודה. אגב, זה גם אמא שלי. אמא שלי אמרה לי, אופר, תעשה מה שאתה רוצה, שיהיה לך איזה תעודה, שלא תמצא מה לעשות, שתמיד תוכל להוציא אותה ולעבוד איתה. ואמרתי, אוקיי, זה נשמע לי טוב. גם אמרתי, אמיתי, אני אומר, אני גם מהקטע של השמנה וזה, אמרתי, וואלה, גם אני סוגר את הפינה שלה עם החינוך הגופני, שאני אהיה עכשיו מחונך גופנית לכל החיים, ואני בטח יוכל לשמור על זה. אז זה עבד לי טוב, הדבר הזה. ופתאום שגם שאתה נכנס לאקדמיה, היום זה פחות, אני לא יודע אם זה פחות, בתור מרצה, הקורונה דפקה את זה לגמרי בעיניי, כי היא הביאה פתאום משהו כאילו יותר נוח עם הזום וזה, אבל שאתה נכנס לאקדמיה בווינגייט, זה היה כיף חיים, כאילו אתה פתאום לומד משהו, שבסוף אתה אוהב אותו, זה לא בית ספר של מלא דברים שלא מעניינים אותך, והחבר'ה הם מבוגרים יותר, וקוראים שם המון דברים, וחבר'ה מתחתנים אחרי זה ביחד, זאת אומרת, זה אחלה מקום להיות בו, זה קהילה, אז זה שמה. והיה לי עוד מהפך אחד מאוד גדול, יש לנו זה?
יש, זה המהות של הפודקאסט.
פה זה אחלה סיפור, כן. המקום השני זה היה אחרי שהתחלתי, מה שקרה זה, עבדתי שנתיים בחינוך גופני, והבנתי שאני לא מוכן יותר למדוד עם סטופר לילדים שמנים את כמה הם רצים 60 וכמה הם קופצים לגובה, כי זה בדיוק לא חינוך גופני. ובאתי למפקחת ואמרתי לה את זה, וראיתי את המערכת, איך היא עובדת, ואמרתי, אוקיי, הבנתי, אני רוצה לחנך, אולי יום אחד אני אחזור לבית ספר, אבל כרגע, אני צריך להיות עם ילדים, זה אחד הדברים, אפרופו מה אני אוהב, אני צריך להיות עם הילדים, בעולם שלהם, ושם אני, אופר, מרגיש כמו באיזה זון כזה, אני לפעמים, מי שרץ או זה, מכיר לפעמים את הסטדי סטייט הזה, שהאדם הולך בדיוק לכל המקומות, הכל מדויק, אתה גולש, אתה בטוח מכיר את זה, שאתה בגל, אתה לא זוכר אחרי זה, זה לא עבודה כאילו, זה כאילו אתה שמה, זה.
פתאום אחרי 3 שעות, פתאום הידיים היפות.
ממש, וזה כאילו אתה אומר, וואו, זה מה שאני זה. וזה מה שאני מרגיש עם ילדים, שאני הולך איתם בים, שאני הולך איתם על הסלעים, שאני בכלל נמצא איתם. אפרופו בבוקר, זה מה שאני מחפש רגע, להיות בזון הזה. ואמרתי, אוקיי, איפה אני מוצא את זה אם לא בבית ספר? כי בבית ספר זה מיד הוציא אותי מהזון, אני בא לעולם ילדים ופתאום מוציא, לא יודע, למדוד להם בסטופר. ומצאתי את זה בחינוך משלים, חינוך בלתי פורמלי בקיבוצים. בקיבוץ ילדים, מי שמכיר, ילדים באים מהבית ספר, הולכים לחדר אוכל, מהחדר אוכל למועדון. במועדון הם זורקים את התיק של החדר אוכל, את התיק של הבית ספר בקיבוץ, צורה מאוד פרובוקטיבית, כזאת על הקיר, ואומרים, יאללה, מה יש היום? ופה הדרכתי ככה כמה שנים טובות, גם במעגן מיכאל, גם בשדות ים, גם בקיבוץ משמרות, זה פשוט היה, תוך כדי זה נולדו לי הבנים, והתחתנו וזה, זה פשוט היה חוויה, באמת, אני חושב שגם אני עושה את זה טוב, וגם, איך אתה אומר, אחרי 3 שעות גלשתי, וואה, עברו 5 שנים, בואי, איזה כיף. ואז הגיע אליי אבא של אחת הילדות במועדון הזה, באחד המועדונים במשמרות, הוא אומר, תקשיב, אתה כבר לא ילד, אתה מעל 30, אתה אמנם מדריך פה וזה, נגמר הזה, בוא תנהל בית ספר. אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, בוא, אני, יש לי 18 בתי ספר, קוראים לו יובל אקשטיין, בית אקשטיין, של חינוך מיוחד, בוא תנהל בית ספר. הולך לי מנהל, אני רוצה שתיכנס. אני אומר לו, אני מדריך בצהרון. אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. אתה יודע, זה כמו להגיד שמישהו עם 6 מנדטים יהיה ראש ממשלה. זה כאילו לא, זה לא הגיוני.
אפשר לדמיין משהו.
אפשר לדמיין משהו. ואז אני אומר לו, תקשיב, מה זה הבית ספר? כמה הילדים? הוא אומר לי, תקשיב, קטנצ'יק 120. אני אומר לו, מה זה 120? פה יש לי 60. אני עושה את זה כאילו, זה הכל. הוא אומר לי, טוב, הפרעות נפשיות קשות. אז אני אומר לו, רגע, אני הולך למיון, אני שואל איפה ילדים, כי באמת אני נורא מרגיש ילדים, ואני לא יכול, אני שואל איפה מיון ילדים, ואני עושה מעקפים, כי אני לא מסוגל לראות את זה, אני לא עם מסכה ילד או זה. אומר לי, תקשיב, עזוב, אל תבלבל את המוח, לך תראה, תיפגש 3 שעות, תהיה עם המנהל, לא תרצה, תמשיך, כן תרצה, בוא נדבר. אוקיי, תרגנתי, באתי לאפרטי, אמרתי לאפרטי, אני הולך לראות בית ספר, הפרעות נפשיות קשות, כולם 120 ילדים, אבל נראה, אני מפחיד אותי וזה. הגעתי לשם, אני מסתובב בבית ספר, וואלה, אף אחד לא עם חליפות לבנות כאלה, זה לא כן הקוקייה, ילדים רצים וזה, מדברים חלק תתלו לעניין, חלק כזה, לא יודע, אבל שחקתי איתם כדורגל, ראיתי חינוך משלים של זה, גם אין מיצבים, אין דרישות, הם כאילו תפוחי אדמה רותחים לכל המערכת. שאלתי מה המטרה פה, אמרו לי, תחזיק אותם עד 4, ואל תחזיר אותם למערכות, כאילו, כי לכל מיני ועדות זה, כי לא יודעים מה לעשות איתם. אם תצליח להחזיק אותם מ-8 עד 4, ויש שקט, כאילו, ניצחת את המצטיין. אז אני אומר,
נראה לי שאתה הגדלת המטרות מחדש אחרי זה, אני לא נראה לי שאתה רצית רק להשאיר אותם עד 4.
לא, לגמרי, לא, אבל זה כאילו, לא, זה גם לא המטרות של אותו מנהל, שהוא מנהל מוכשר ומעולה, זה כאילו המטרות הכלליות כביכול
שמצפים
כאילו, שהמערכת הגדולה כאילו, תשמח שלא, הם לא יחזרו, כי הם באמת הפיכוי אדמה רותחים מבחינת המערכת, ילדים מהממים מדהימים ועם כישרונות אדירים, ואני רואה את הילדים שחקים, אני אומר, וואלה, מה סיפור, אני אקח אותם פה קצת לדוג, שם קצת לים, קצת מטיילים, כמו עם החינוך משלים, מחזיר את כולם למערכת הרגילה, כאילו מתקן אותם, חזרתי הביתה לאפרטי, אני לא אשכח את זה, אני אומר לאפרטי, פתחתי את הדלת, אני אומר לאפרטי, סחבק מנהל בית ספר. היא אומרת לי, לקחת את זה? אמרתי לה, סחבק מנהל בית ספר. עכשיו, זה באמת חלום, זה לא הגיוני, כאילו, הייתי 2 מורה בבית ספר, זה... ויובל אקשטיין, הוא היה גאון בדברים האלה. הוא ראה אנשים, כאילו, באמת, עם יכולות מטורפים, עדיין גאון, ואני אומר לה, תקשיבי, תני לי 30 שנה, אני מיישר את כל הילדים האלה, אנחנו עושים, אני אעשה מיצבים רק להוכיח, שאין זה מחזיר אותם לבתי ספר רגילים. אני כבר הולך, בראש אני כבר הולך לקנות חכות, להתחיל, כאילו נלך אתם להם, מה הסיפור? אני לא צריך ללמד אותם עכשיו, אחרי זה נוריד להם את זה, נלך זה, צ'יק צ'ק, נעשה קצת מרוץ לפיד, מרוץ, צופים, זה... 30 שנה בול לקח לי, קלעתי בומבה, נכנסתי לטיפול פסיכולוגי מקיף, קרסתי, ברמות אחרות, ברמה של תסמינים של התקף לב, כל יום, 1:58, מי ששומע את ההרצאות שלי, מכיר את השעה הזאת, קפיצה במיטה, זהה קרה, מסתובב עם תחתונים, אמיתי, לא תחתונים, כאילו, בוקסר, בקיבוץ, הולך לים, חוזר מהים, עם זהה קרה, קור כלבים בחוץ, פחד, לחץ, חרדות, אימים, כאילו גם לנהל בית ספר שנה ראשונה, גם כל הסיפורים של הילדים, תקשיבו, בסוף, לא סתם הם הגיעו לשם, והורים וכאלה, פשוט קרסתי לחתיכות, כאילו, מגיע ב-6 בבוקר, 4 בבוקר, מתקלח, נוסע לבית ספר, מגיע ב-4 וחצי, 4:45, כי אין לי מה לעשות, כאילו, יושב, עושה דברים על המחשב וזה, מתפקד כאילו בבית ספר עד 4 מצוין, ואחרי זה, לילה, אותו סיפור, בשלב מסוים באתי לפסיכולוגית של בית ספר, אני אומר לה, תקשיבי, לא עובד. אז היא אומרת, מה עשית? אמרתי לה, הלכתי לרופא של הקיבוץ, נתנה לי בונדרמין, כדורי שינה. אני ישן טיפה יותר טוב, אבל זה לא, גם קראתי על זה, זה לא מתאים שאני עכשיו אקח כל החיים בונדרמין. אז היא אומרת לי, תקשיב, בוא נדבר תכלס, הגעת לנהל בית ספר להפרעות נפשיות, היית פעם בחדר טיפול של פסיכולוג, פסיכולוגית? אני אומר לה, לא. אז היא אומרת, חושבת שהגיע הזמן. אתה נמצא במקום ששפה אחת זה חינוכית, אתה שד משחת שם, ושפה אחת היא טיפולית. אתה רגע חוטף פה דברים לתוך איזה, אתה אי אפשר ככה. עכשיו אני, סליחה על הזה, גבר גבר, ישראלי מצוי, קשה לי, אני הולך לרוץ, הולך לגלוש, זה, שעה, הגלים מתחזקים, החזקים מתגלים, הסל הורג מחסל, כל השטויות שלימדו אותנו, ולקחו את האינטליגנציה הרגשית ודחסו אותה פנימה לתוך איזשהו מקומות מאוד זה. הולך לטיפול, פסיכולוג מהמם, מדהים, הייתי אצלו הרבה זמן, עד היום אני לפעמים אם אני צריך, שהבן שלי התגייס לצבא הייתי צריך, סשן מעניין. ואצל הפסיכולוג הזה אני מבין משהו, אני מבין למה הגעתי לשם. הסיבה שהגעתי לשם היא, אני משפחה פולנית, שני ההורים פולניה, כל המשפחה הגדולה נספתה בשואה, וכל מה שאנחנו מכירים ומאוד חזק ב-DNA שלנו, אבל אבא של, אמא של אבא שלי נפטרה שהוא נולד בלידה שלו, ואח של אמא שלי נרצח בבתי הזיקוק, שהיא הייתה בת 12 והוא היה בן 17. שני הדברים האלה, הם לא היו חלק מהחיים שלי. פשוט היה פעם, אני לא יודע כמה אתם מכירים את זה, אבל בסך הכל הדור הזה, הם היו דור שכמו בכדורגל כזה, היה לה משחק חדש, משחק חדש, הגענו, אוקיי, נרצחו, זה, אנחנו לילדים שלנו רוצים רגע להעלים את כל הדבר, בוא נחיה איזה, ופתאום שבאתי, עלו המון דברים שהיו, והיו קשורים לזה, אבל הם לא היו, הם היו בתת מודע כאילו. ונזכרתי בכל מיני דברים, והבנתי שבאתי לבית ספר הזה, בסוף, בקרמה, בשביל לפתוח. ומהרגע שפתחתי את זה, תקשיבו, התחלתי לישון בלילה. ומאותו רגע, פה אני חוזר לשאלה על החינוך, הבנתי שבעצם אני מאוד מאוד אגואיסט בכל הסיפור הזה של החינוך. אני בא לפתור את הבעיות של עצמי, ואיפה שאני מצליח לבוא ולפתור את הבעיות של עצמי, אני עושה טוב נורא לאחרים. וככה בחרתי את הבית ספר שאחרי הנפשי. כי סיימתי, ברגע שהרגשתי שגמרתי לפתור את הבעיה שלי שם, עם הדבר הזה, לקח לי 7 שנים, בשבע שנים האלה קיבלתי פעמיים מצטיין, הבית ספר, ופשוט הרגשתי בסוף, זה לא שאני עושה את הדברים ידיים אחרי הגב, אבל כבר אין לי את הדרייב, כי אני לא פותר אצלי משהו. והלכתי לחפש לפתור בעיות אחרות. והלכתי לפסיכולוגית שאיתי עד היום בקשר וזה של בית ספר, ואמרתי לה, מעייני, תקשיבי, תגידי לי רגע, על מה אני הולך לעבוד, איזה בית ספר אני לחפש? והחלטתי לעבוד על הערכה עצמית, כי שאומרים לי משהו טוב, אני לא יודע לקבל אותו, ושאומרים לי משהו לא טוב, אני חוטף אותו כמו אגרוף לבטן, ואמרתי, אין מקום טוב לעבוד על זה מאשר עמותת הורים, שהם גם המנהלים שלך וגם הלקוחות שלך. ואני מאוד אוהב את העבודה במובן הזה, וזה עושה לי זה, והיום אני אומר למורים גם, כסף, כסף, שליחות, שליחות, הכל בסדר. שילד יורק עליך, או שילד נכנס בך, או שהורה נכנס בך, זה לא מחזיק מים. מה שמחזיק מים, זה שאתה יודע שאתה עובד עכשיו על משהו, והנה, פה זה המקום שנוגעים לך במוגלה רגע, ואתה אומר, וואלה, באתי אבל לנקות את המוגלה הזה, ואז גם יש לך אנרגיות אחרות, תפל בזה. אתה לא כל כך נלחץ, האגו פחות עובד, כי אתה אומר, וואלה, יש לי פה אינטרס בתוך המקום הזה. וזה בעיניי מהמם.
אני חושב שהמילה אגואיסט פה היא יכולה אותי בלבלה קצת בהקשר הזה, כי מה שאתה עושה הוא מאוד מאוד לא אגואיסטי, זה פשוט מה שאני רואה פה, אתה פשוט גם נותן המון, אבל גם מקבל תוך כדי, לפי זה אתה בוחר את המקום שלך. זה...
נכון, נכון, נכון. אני אוהב להגיד מילים כאלה כל מיני, כי אני אוהב גם לסטודנטים, אני אוהב לנער את האבק. אז אני אוהב שאנשים ככה...
אנחנו ננסה רגע להתקדם, יש עוד כמה שאלות מעניינות. קצת הלימודים אתה יכול להרחיב. כמובן שאתה צריך תואר בחינוך כדי לעסוק בחינוך, או שלא בטוח, אני לא יודע מה זה קורה בחינוך הבלתי פורמלי, או... בחינוך הפרוגרסיבי, כמו שציינת קודם. אתה יכול לדבר לנו איזה לימודים כן, לא, בכלל, קצת לתת איזשהו רגע קטן.
תראו, זו שאלה מאוד מעניינת היום. קודם כל, אני רגע, בוא נשים את העניין הפרוגרסיבי. לפרוגרסיבי, אתה צריך ללמוד את הלימודים שיש. היום, למשל, דמוקרטיה, אנתרופוסופיה, אתה כבר יכול בה, לא יודע, בסמינר הקיבוצים, בכל מיני מכללות שהן כבר קיימות. וזה קיים בתוכה. מונטיסורי, יש מעט מאוד, בעיקר בעולם, אנחנו ממש שולחים אנשים ללמוד, היום גם אפשר בזומים וכל מיני כאלה בגלל הקורונה, אבל באופן עקרוני יש שני ארגונים, AMI ו-AMS, אחד אמריקאי, אחד אירופאי, שהם נותנים את המענה הכי טוב, וזה נכון ללמוד אצלם אם אתה רוצה באמת להיות מדריך מונטיסורי. לגבי ישראל וכל המערכת החינוכית, היום אתה לא יכול להיות בשום מקום, מורה אם לא למדת באקדמיה. אתה יכול כאילו...
בהכרח ללמוד חינוך?
חינוך, תראה, אם אתה קודם כל צריך תואר, עכשיו, באופן עקרוני אתה גם צריך חינוך, אז הרבה אנשים עושים מה שקוראים הסבת אקדמיים, ובהסבת אקדמיים עשית תואר במשהו אחר, לא יודע, מחשבים, היסטוריה וזה, והפסיכולוגיה, ואז אתה רוצה להיות מורה, אז אתה עושה הסבת אקדמיים, זה שנה שאתה יכול לבוא ללווינסקי ולעשות הסבת אקדמיים, ואתה יוצא עם... למה זה חשוב? זה חשוב גם בשביל הפרופיל של הבית ספר, לקבל יותר כסף מהמערכת, גם שאתה תקבל יותר כסף בסוף, כי אתם יודעים שהמקצוע הזה הוא לא, כאילו לא נעים עשירים. אז זה המקומות שבסוף זה נורא חשוב. היו ניסיונות בישראל של כל מיני בתי ספר פרטיים כאלה, ואמרו, אנחנו ניקח אנשים, ממש איזושהי מין אמירה כזאת, בלי, זה לא יחזיק מים, כי בסוף נורא נורא קשה להחזיק בית ספר בלי התקצוב של משרד החינוך. תקצוב של משרד החינוך הוא קשור לזה. ובמקום הזה זה באמת איזשהו משהו שאני מאמין בו, אגב, רק אני חושב שזה צריך להשתנות. האקדמיה צריכה להשתנות. האקדמיה לא רצה מספיק מהר. כמו כל המערכות הבירוקרטיות במדינת ישראל. אני לא בעד לבטל, זה לא העניין, העניין הוא זה לשנות. בדיוק, קצת דיברנו קודם לפני, ככה, שהתחלנו את ההקלטה, ודיברנו על העניין הזה של, שהרבה פעמים אנחנו, בין הדורות, במעבר הבין דורי, אנחנו מקפלים את הדף לצד שני. אחות שלי, טלי, אומרת משהו נורא יפה, אומרת, בחדר כזה שאנחנו יושבים, שיש שני קירות אחד מול השני, כמו בכל... אם אתה תיקח כדור, ואתה תזרוק על קיר אחד, הוא ייתקע בקיר השני, וזה יהיה מין תהליך כזה, של כל פעם צד שני, בסוף הוא יעצר איפשהו במרכז החדר. החוכמה של מנהל, או החוכמה של מנהיג, הוא לדעת להביא את הכדור למרכז החדר, בלי שהוא ייתקע כל כך הרבה בקירות. כי... מובן.
מי שהתעניין בתחום שהצגת, בתחום הפרוגרסיבי של החינוך, איך הייתה ממליצה להמשיך מכאן? אולי איך הם מקבלים איזה טעימה, איזשהו פודקאסט, מומלץ, ספר שהיית שמח? אתה אמרת שכתבת ספר.
נכון, אני תכף נדבר על הספר שלי אם תרצו, אבל אפילו הבאתי לכם מתנה.
וואו.
כן, אמיתי. הדבר הנכון, קודם כל פרוגרסיבי עכשיו, אם אתה רוצה ללמוד אנתרופוסופי דמוקרטי, זה מאוד פשוט. זה כבר קיים במכללות ובאוניברסיטאות. זה ממש ללכת. מונטיסורי, יש בעצם מרכז אחד בישראל שהיום הוא נותן את הקשר עם הארגון הזה שנקרא AMI האירופאי, זה נקרא מילה, זה מרכז שהקימה אותו מישהי הורה מהבית ספר, ושם באמת אפשר ליצור את הקשר הזה עם הקורסים האמיתיים. אגב, מי שעושה, יש לנו כמה כאלה, דיפלומה מונטיסורית, שזה שנתיים, נגיד, לגיל 6 עד 12, אמיתי אני אומר לכם, אחרי שהוא מסיים את זה, יכול לקחת את הגלובוס, לסובב אותו, איפה שהוא נוגע ואין ים, הוא יכול לעבוד.
מטורף.
מחר. כי יש, המונטיסורי זה בעולם, זה בפריחה וזה מטורף, בכלל הפרוגרסיבי, ממש ככה, זה דרישה מטורפת.
מטורף לגמרי. ומה שם הספר שלך, שרק יהיה לנו פה...
ספר שלי, הנה, אני אביא לכם אותו.
זה כיף, תודה רבה.
תודה רבה.
הספר נקרא קולות פעמונים, הוא יצא בהוצאה של סטימצקי, אפשר לקנות אותו בחנויות גם שם, הספר הוא בעצם כלים להתמודדות עם אתגרים בחינוך, גם בבית, גם בבית ספר, זה בעצם, יש מלא סיפורים שם, שהיו לי עם ילדים וככה בחיים, והוא בעצם נותן איזושהי גישה, קצת טיפולית אולי, אבל בשפה חינוכית, בשפה מה שנקרא שקל להבין ולהכיל אותה, הרבה כלים להתמודדות עם ילדים, גם בבית, גם בכיתה, והוא כבר נמכר באלפי עותקים, אני מאוד מאוד ככה
גאה בו. קולות פעמונים של דוקטור עופר מרבך, מי ש... מאוד יפה, תודה רבה רבה רבה.
אני עוד שנייה לפני השאלה האחרונה, אם אני לוקח את זה עוד צעד אחורה, אני בטוח יש מאזינים שאומרים, אני רוצה לעסוק בחינוך, שמעתי את זה מהרבה חברים גם, שאומרים, אני רוצה לעסוק בחינוך, אבל הם שומעים פה מילים שגדולות עליהם, עם המונטיסורי, אנתרופוסופי, הם לא יודעים איך לגשת לדבר הזה. איך היית המליצים להבין איזה סוג חינוך מתאים להם? האם הם צריכים לבוא לראות בעיניים בית ספר, לבוא לראות איך נראה בית ספר שלך ועוד בתי ספר ולהסתכל? האם יש דרך אחרת להבין לאיזה כיוון בתוך המרחב החינוכי ללכת?
קודם כל אני כמעט בטוח, למרות שזה תחום שאני לא מכיר, שזה אותו דבר כמו בהייטק. אני רוצה לעבוד בהייטק, היום הרבה אנשים אומרים את זה, וזה חתיכת עולם הדבר הזה. אני מאוד
שזה אנחנו פה.
בדיוק. אני מאוד מסכים עם מה שככה הצעת בתוך השאלה של ללכת ולראות. ממש ככה. אחד הדברים שאני בתור מרצה אומר לסטודנטיות המון, אני אומר סטודנטיות קודם כל כי זה הרוב, אבל אני אומר להם המון, תקשיבו, אם לא טוב לכם בבית ספר, זה לא אומר שכל הבתי ספר לא טובים. לכו תראו, לכו תקשיבו, תטיילו, כאילו תעבדו בזה קצת, אין מה לעשות, היום הכמות מידע היא כל כך כל כך גדולה, והכמות היצע היא כל כך מטורפת, באמת, ביחס ללפני 100 או 200 שנה, שאין לנו ברירה אחרת אלא ללכת לראות ולהתחבר לאינטואיציות שלנו.
ממש ככה. ואנחנו נשאל את השאלה האחרונה, אנחנו קוראים לזה טיפים של אלופים. ממך לקהל הרחב בבית, שלום שלום, מה היית ממליץ לטיפ שאותך אינך אולי במהלך הדרך, שמישהו שמחפש כיוון כדי להתחיל למצוא
את זה? אני אגיד, זה נורא פשוט לי. אל תקשיבו לטיפים של אלופים.
כזה עוד לא היה לנו, כזה עוד לא היה לנו.
חד משמעית. ועכשיו אני אתן את הטיפ שאל תקשיבו לו בעצם. אני אסביר את הטיפ. היום, הטיפים של האלופים, זה מה שמרחיק אותנו מהאינטואיציות שלנו. היום הורים יותר מדי מקשיבים לטיפים של אלופים. אם זה בהנקה, ואם זה בשינה, ואם זה סתם הדודה שהיא אלופה כי יש לה 5 ילדים. וזה הבעיה בעצם, כי בעצם אנחנו ממש מתרחקים מהאינטואיציות האישיות שלנו, אנחנו פשוט מתחברים לאינטואיציות של כל מיני אלופים. ואני פשוט חושב שפחות להקשיב החוצה. תבחר לך, אתם יודעים, יש לי מורה אצלי שנכנסת להיריון, קודם כל זה תמיד נורא משמח אותי, ואז אני אומר לה, יש לי מתנה בשבילך. וזה גם כן קצת באותו סגנון. אני אומר לה, תבחרי לך, אמא אחת, אמא אחת משתי האמאות שקיימות שם בזה, אמא אחת, סבתא אחת, רופא או רופאה אחת, ואל תקשיבי לאף אחד חוץ מלשניהם. ברגע שאת תקשיבי לעוד מישהו, את תראי שאת מתחילה להתבלבל. רק לשניהן, והן אומרות לי תודה ולא כוח זה, ואני אומר להם רק למה שאני אמרתי תקשיבי, אחרי זה אל תקשיבי לאף אחד, כן? אבל, ואז הן באות תמיד אחרי חצי שנה או שנה ואומרות אתה לא מבין, אני עכשיו נופל לי הסימון מה אמרת לי וכמה זה נכון. אז אני אומר אותו דבר, אנחנו עמוסי מידע, אנחנו עם מלא טיפים של אלופים, אתה תכתוב עכשיו בפייסבוק או אני לא יודע איפשהו איזשהו נושא, ואתה תקבל אלופים ואלופות וכולם, והם באמת אלופים ואלופות, אני לא אומר. אבל הם אלופים ואלופות לעצמם, במה שהם עשו. ואם ירשה לי עוד דבר אחד להגיד לגבי זה, אל תהיו אלופים. אל תהיו אלופים. זה טעות. כי שאתה אלוף במשהו אחד, אתה לא אלוף במשהו אחר. וזה הוליסטי בסוף. אתה אלוף במשהו, ואז בזוגיות שלך אתה לא אלוף. או בגידול ילדים שלך אתה לא אלוף. תהיו מאוזנים. אל תהיו אלופים, זה לא טוב, לא דעתי.
עופר, תודה רבה רבה.
תודה ממש, זה היה מרתק. תודה רבה רבה.
סיימנו חברים, עד כאן הפרק שלנו להיום. מזכירים שבדסקריפשן מופיעים לינקים שימושיים שהוזכרו לאורך הפרק. אז אם נהנתם נשמח מאוד שתעשו לנו לייק, סאבסקרייב, ותשתפו עם עוד חברים שרוצים לענות על השאלה, מה אני הולך לעשות כשאני אהיה גדול. ניפגש בפרק הבא.